שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת תנחום יצחק בן יעקב. אם גם אתם רוצים להקדיש או לתת חסות לאחד מהשיעורים, תיכנסו בבקשה לאתר sinai.org.il ושם לכפתור התרומות בתפריט העליון. תודה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. היום יש לנו שני נושאים בדף, אחד הוא המשך של הדף הקודם, והשני נושא לחלוטין לא קשור. אז ראינו בדף הקודם שאדם שמוכר שדה, אז סתם עצים כלולים בתוך השדה. אבל אם יש לו עצים מיוחדים שהם חשובים בפני עצמם, כמו חרוב ושקמה בוגרים, אז הם לא כלולים במחירה. ודיברנו אתמול, מה יקרה אם אדם אומר, אני מוכר לך את השדה ואת העצים, וראינו שהאמירה הזאת יכולה להוסיף לו חיוב, כי הרי ממילא הוא אמור להביא את העצים. והיום נראה מה יקרה אם הוא אומר, משפט שגם כן ממילא אמור לקרות, אני מוכר לך את השדה חוץ מהחרוב והשקמה שבו. אז כיוון שממילא החרוב ושקמה אמורים להישאר אצל המוכר, אז המשפט הזה לא גורע ולא מוסיף. אבל מה יקרה אם הוא אומר, אני מוכר לך את השדה חוץ מהחרוב המסוים הזה? אז האם אז אנחנו אומרים שהוא התכוון לומר, חוץ מהחרוב הזה, אבל את שאר החרובים אני כן מוכר לך, או שגם שאר החרובים אני לא מוכר, וגם לא את החרוב הזה. והמשפט שלו לא הוסיף ולא גרע. אז זה שאלה ששאל רב אחא בר הונא את רב ששת. אמר לו רב ששת, שום חרוב לא מכור לקונה. כלומר, המשפט שלו לא עשה כלום. אז למה הוא אמר חוץ מהחרוב הזה? אז רשב"א מביא שני הסברים. לרבי עקיבא, שבדרך כלל מוכר בעין יפה, כלומר אם אני מוכר לך שדה ולי השארתי את העץ, אז בדרך כלל לא השארתי לי שביל. אם אמרתי חוץ מהחרוב הזה, אז יהיה לי שביל גישה לעץ. ולפי חכמים שממילא יש לי שביל, אז למה אמרתי חוץ מהחרוב הזה? פשוט להיות בטוח שזה באמת יישאר אצלי, כי זה חרוב שאני אוהב במיוחד, אבל באמת גם את שאר החרובים אני משאיר אצלי, כי החרובים תמיד נשארים אצל המוכר. וזה כמו שראינו טוב יהודה בדף הקודם, שהוא אמר שעדיף לכתוב בשטר שהעצים מכורים לקונה. אפילו שממילא עצים מכורים לקונה. ליתר ביטחון כדאי תמיד לכתוב. אז גם פה הוא אמר, חוץ מהחרוב הזה, אבל באמת כל החרובים נשארים אצלו. בקיצור, המשפט לא הוסיף ולא גרע, החרובים נשארים אצלו. ATV מביא רב אחא בר הונא ברייתא, ששם כתוב בדיוק את המקרה שלנו, שאדם שמכר שדה והשאיר אצלו את החרוב, ושם כתוב לא קנה. ומשמע לא קנה את מי? את אותו חרוב, אבל את שאר החרובים הקונה כן קנה. אומר לו רב ששת, מה פתאום? לא קנה, הכוונה היא לא קנה שום חרובים. לא את החרוב שהוא אמר, וגם לא חרובים אחרים. העובדה שהוא הוסיף משפט מטופש, כך לפי הרשב"ם שהוא אמר משפט שטותי, לא אמורה לפגוע בו. ואז רב ששת גם מסביר את זה מסברה. הוא אומר תדא, הרי מה זה החרוב הזה? למה הוא לא מכור עם שאר השדה? כי החרוב הוא חשוב בפני עצמו. כלומר, אני מחשיב את החרוב בעצם כשדה בפני עצמו. אז בואו נסתכל על זה לא כעל שדה וחרובים, אלא כעל אוסף של שדות. אז אם לי יש 4 שדות, ואני מוכר לך את שדה א', ואז כשמכרתי לך אמרתי לך אני מוכר לך את שדה א' ולא את שדה ב', אז האם בגלל שהוספתי משפט ולא את שדה ב', אז עכשיו את שדה ג' וד' כן מכרתי לך? מה פתאום? הרי התכוונתי רק למכור לך את א'. אין שום קשר בין שדה א' לשדה ב' ג' ד'. העובדה שאמרתי ולא את שדה ב' לא מכניסה לעסק את שדה ג' וד'. אותו דבר פה, מכרתי לך שדה ואמרתי ולא את החרוב. האם בגלל זה אז אני מוכר את שאר החרובים? זה שדות נפרדים, זה לא קשור. מכרתי לך רק את השדה ולא שום חרוב. אנחנו עכשיו קצת מעל אמצע עמוד א'. כל זה היה גרסה ראשונה לסוגיה. עכשיו הגמרא מביאה איקא דאמרי עוד גרסה לסוגיה. כלומר, באמת, אם אמרתי חוץ מחרוב אחד, ברור לכולם שלא הוא מכור וגם לא שאר החרובים. אבל הגרסה השנייה אומרת שמה ששאל רב אחא בר הונא את רב ששת זה שאמרתי ולא את חצי החרוב הזה. אז האם אז החצי השני של החרוב שעליו לא אמרתי שאותו אני לא מוכר, האם אותו כן מכרתי? ואז מהלך הגמרא הוא בדיוק כמו מקודם, רב ששת אומר ששום דבר לא מכור, לא חצי החרוב שציינתי וגם לא החצי השני וגם לא שאר החרובים, ואז רב אחא בר הונא מביא את ה-ATV, ברייתא שמדברת בדיוק על המקרה הזה, ושם כתוב לא קנה, והוא מבין את שאר החרובים הוא לא קנה, אבל את חצי החרוב שנשאר, אותו הקונה כן יקנה. ואומר לו רב ששת, מה פתאום? לא קנה שום חרוב, לא את שאר החרובים, לא את החצי השני, לא את החצי שציינתי, שום חרוב. ואז עוד פעם רב ששת מביא את אותה סברה ממקודם. הוא אומר, בוא נסתכל על זה כעל שדות. אם לי יש 4 שדות, מכרתי לך את שדה א', ואמרתי לך, אבל אני לא מוכר לך את החצי של שדה ב'. אז האם בגלל זה החצי השני של שדה ב' מכור לך? מה פתאום? אין שום קשר בין שדה ב' לשדה א', את א' מכרתי, את שדה ב' לא מכרתי, לא את החצי שציינתי וגם לא את החצי השני, ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה שלנו להיום. עכשיו סוגיה שנייה, אנחנו 5 שורות לפני סוף עמוד א'. רשב"ם אומר שהסוגיה הזאת לא קשורה בכלל לסוגיה הקודמת. הסיבה היחידה שהיא מובאת זה שתכף נראה מחלוקת בין דייני ארץ ישראל לדייני גולה. דייני ארץ ישראל הכוונה היא לרבמי ורבסי, ודייני גולה הכוונה היא לשמואל וקרנה. וגם מקודם, ממש בשורה הראשונה של דף עין עמוד א', הזכרנו את דייני גולה, כלומר את שמואל וקרנה. אז לכן הסוגיה הזאת מובאת כאן. מה הנושא שלנו? האם לשומר פיקדון שטוען שהוא החזיר את הפיקדון, יש מיגו בזה שהוא יכל לטעון שהוא נאנס? אז זה הכותרת, עכשיו נסביר. אני הבאתי לך לשמור פיקדון, ויש לי שטר על זה שהבאתי לך. ועכשיו אני בא ותובע את הפיקדון בחזרה. אתה יכול לטעון שנאנסת. שומר שטוען שהוא נאנס, הוא פטור מלשלם, הוא רק צריך להישבע שהוא נאנס. זה שבועת השומרים. אבל במקום לטעון שנאנסת, אתה טוען שהחזרת לי. אבל אני אומר, אבל יש לי שטר. אם החזרת לי, למה השטר עדיין אצלי? אבל אתה מתעקש, באמת החזרת לי. אבל אתה אומר, תאמינו לי במיגו, כי הרי יכולת לטעון שנאנסת. ואז היינו מאמינים לך. אז מיגו שיכולת לטעון, טענה אמינה, אז אתה רוצה שנאמין לך שהחזרת לי. אז יש לך מיגו, אבל הצד השני זה שזה מיגו נגד השטר שלי, אז זה כמו מיגו נגד עדים, ולא אומרים מיגו נגד עדים. אז זה השאלה שלנו, האם אתה נאמן כאן במיגו או לא? אז זה שאלה ששאל רב עמרם את רב חיסדא, ורב חיסדא אמר שאתה כן נאמן במיגו. אז שאל אותו רב עמרם, אבל הרי זה מיגו נגד שטר. כמו שאמרנו מקודם, כי הרי אני טוען שטרך בידי מה הבאי, אם החזרת למה השטר עדיין אצלי. אז עונה רב חיסדא, פה זה לא מיגו נגד שטר. באמת בהלוואה, אם למלווה יש שטר, הלווה לא יכול לטעון שהוא פרה, כי שטרך בידי מה הבאי, למה השטר עדיין אצל המלווה. אבל בפיקדון, אנשים לא מתייחסים לשטר באותה חרדת קודש. כי הרי גם אם תחזיר לי את הפיקדון ובטעות לא תיקח את השטר, מקסימום תגיד שנאנסת. כלומר, בניגוד למלווה, יש פה דרך מילות. לכן, יכול להיות שבאמת החזרת את הפיקדון, ושכחת לקחת את השטר, או לא הקפדת לקחת את השטר, לכן אתה נאמן במיגו. אז לסיכום, אומר רב חיסדא, יש מיגו לשומר פיקדון לטעון שהוא החזיר, אפילו שזה נגד שטר, מיגו שיכל לטעון שהוא נאנס. אז זה אמירה של רב חיסדא. עכשיו יהיה לנו דיון קצר על זה, ואז בזה נסיים. אומרת הגמרא, שורה שנייה בעמוד ב', למה בפלוגתי דהני תנאי. כלומר, הדין שרב חיסדא אמר הוא נתון במחלוקת של שני קבוצות של המוראים. מצד אחד רבמי ורבסי, ומצד שני שמואל וקרנה. עכשיו הגמרא מתנסחת בלשון הני תנאי, אבל באמת הכוונה היא לא למחלוקת תנאים אלא המוראים, ויש כאלה שבאמת גורסים את זה בלי תנאי. בכל אופן, לענייננו, אנחנו נראה שרב חיסדא לכאורה הוא כמו דייני ארץ ישראל ולא כמו דייני בבל. מה זה מחלוקת התנאים? אותו מקרה בדיוק של שומר פיקדון שטוען שהוא החזיר, רק לא לגבי שומר הפיקדון עצמו, אלא לגבי היתומים שלו. כלומר, המקרה הוא כזה. בא איזשהו אדם אל יתומים, ואומר להם, הנה יש לי שטר שאבא שלכם לקח ממני כסף. והוא לקח את הכסף הזה בעסקה. מה זה עסקה? אם אני רוצה להשקיע כסף, ומישהו אחר צריך כסף בשביל להשקיע אותו, אז כיוון שאני לא יכול לתת לו בריבית, וכיוון שאני בכל זאת רוצה להרוויח משהו מזה שאני נותן את הכסף למישהו, אז מה שעושים זה עסקה. כלומר, אני נותן לו כסף, נניח 100 שקל, 50 מתוכם זה בתור מלווה, והוא צריך להחזיר לי אותם בלי ריבית, אבל הוא אחראי על האונסים, וה50 האחרים הם בתור פיקדון, ועל ה50 האלו אם יש אונס הוא פטור. ואז אם הוא עשה איזשהו רווח, נניח שהוא הרוויח 10 שקל על ה-100 שקל האלו, אז 5 מתוכם שלו, כי זה 5 הוא הרוויח מהמלווה, והמלווה זה כסף שלו. וה-5 האחרים זה של הנותן, כי את ה-5 האלו הוא הרוויח מה-50 של הפיקדון, והפיקדון שייך לנותן. אז זה מה שנקרא עסקה, ובמסכת בבא מציע פרק איזה הוא נשך, דיברנו הרבה על איך לעשות את זה בשביל שזה יהיה מותר מבחינת הלכות ריבית. בכל אופן כאן טוען המלווה, אני נתתי לאבא שלכם 50 שקל פיקדון, 50 שקל מלווה, ואני רוצה לפחות את הקרן בחזרה, הוא לא יחזיר לי, הנה יש לי את השטר פה. עכשיו היתומים הם כמובן לא יודעים מה לומר, הם לא יודעים מה קרה, השאלה אם אנחנו טוענים בשבילם שאבא שלהם כבר יחזיר. איך אפשר לטעון שאבא שלהם כבר החזיר? אז לגבי ה-50 של המלווה, באמת אי אפשר לטעון, כי למלווה יש שטר, ונגד שטר אין לנו מה לעשות. אבל לגבי ה-50 של הפיקדון, אז פה נכנס הדין של רב חיסדא. אם הדין של רב חיסדא נכון, אז האבא שלהם היה יכול לטעון שהוא החזיר, מיגו שהוא היה יכול לטעון שהוא נאנס. אז זה טענה שהאבא יכל לומר. אז אם האבא יכול לומר את זה, אז גם אנחנו נטען את זה בשביל היתומים. אז באמת הברייתא אומרת שזה מחלוקת בין ארץ ישראל לבבל. דייני ארץ ישראל היו טוענים בשביל היתומים שאת הפיקדון האבא כבר החזיר, כי הרי גם האבא עצמו היה יכול לטעון שהוא החזיר, מיגו שהוא היה יכול לטעון שהוא נאנס, ולכן היתומים יחזירו לאותו מלווה רק חצי מהסכום. לעומת זאת דייני בבל לא אמרו את המיגו הזה, והיתומים צריכים להביא למלווה את כל הסכום. אז לכאורה מה שרב חיסדא אמר שיש לו מיגו לטעון שהוא החזיר, זה נתון במחלוקת של דייני ארץ ישראל ודייני בבל. דוחה הגמרא שאפשר להבין שכולם מסכימים עם רב חיסדא, גם דייני ארץ ישראל ואפילו דייני בבל. אז למה דייני בבל אמרו שפה לא אומרים מיגו? אז אומרת הגמרא, מתי אומרים מיגו? רק אם האבא עצמו באמת היה טוען שהוא החזיר, אז הוא היה נאמן, כמו רב חיסדה, מיגו שיכל לומר שהוא נאנס. אבל פה הרי האבא נפטר, ועכשיו זה היתומים. ואם האבא באמת היה מחזיר את הפיקדון, היינו מצפים שהוא יאמר משהו ליתומים. וכיוון שהוא לא אמר, אז פה יותר סביר שבאמת הוא לא החזיר, ולכן אנחנו לא נטען את זה בשבילם. אבל באמת עוד פעם, לגבי האבא עצמו, הוא כן נאמן במיגו שהוא יכל לומר שהוא נאנס. ואולי כהוכחה לזה שבאמת יש את החלוקה הזאת בין האבא לבין היתומים, הגמרא מביאה גם את רב הונא בר אבין, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', שהוא באמת מצד אחד פוסק כמו רב חיסדא, ששומר נאמן לומר שהוא החזיר אפילו נגד שטר מיגו שהוא יכל לטעון שהוא נאנס, כמובן עוד פעם רק בשבועה, אבל מצד שני, ביתומים לא אומרים את זה, והיתומים יצטרכו להחזיר את כל הסכום. ומה הלכה? רבא וגם ארזוטרא פוסקים כמו דייני ארץ ישראל, כלומר כמו רב חיסדא, ואפילו ביתומים שהמיגו הזה כן עובד. רק שמרזוטרא לא אמר את זה בשם דייני ארץ ישראל, הוא אמר את זה בשם דייני בבל, פשוט כי הוא הפך את השיטות. אבל באמת הוא מסכים עם דייני ארץ ישראל,
שהוא נאמן במיגו לטעון שהוא כבר החזיר, והגענו למשנה בעין א' עמוד א', כל טוב.